יש רגעים שהתחושה שאני מרגיש היא אותה מאמרה של רבי יוסי בסוגיה במסכת שבת. אמר רבי יוסי, יהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום. רגילים אנחנו כבר שנים רבות, 70 שנה ומעלה, להודות ביום העצמאות על תקומת ישראל, על הקמת מדינת ישראל ועל הניסים הגדולים. ורגילים אנחנו כבר למעלה מ-50 שנה ברגעים אלה מלאים 51 שנים לשחרורה של ירושלים, ומי שהיה באותם ימים זוכר את הרגעים הקשים, את התחושות ואת תחושת הסכנה ואת תחושת לפעמים ברגעים מסוימים תחושת חוסר האונים, וגם את הישועה הגדולה של ממש רגע כממרה, תוך זמן קצר הכל התהפך לטובה וישועתו של הקדוש ברוך הוא נראתה לעין כל, עם הניסים הגדולים של אותם ימים. וזה כמובן מחייב הודעה, הודעה והלל. אבל אני מרגיש שיש לנו חובת הודעה נוספת על עצם שגרת החיים. אז אני יודע שאנחנו חיים במדינה שבה החיים מאוד מאוד מאתגרים ומאוד מאוד מעניינים ומאוד מאוד ככה רגישים, ורק בשבוע האחרון הרגשנו וראינו, וגם השבוע הקרוב לא הולך להיות שבוע פשוט. אבל דומה שבכל אופן עם ישראל חי בארצו, מתנהל בצורה של זרימת חיים שוטפים ובריאים, וירושלים משגשגת, ושגרת החיים שבה היא שגרת חיים של עם שחי בעצמאות, חיים מלאים לכאורה. ולכן יש איזו תחושה שבעצם ראוי לומר הלל בכל יום. באותה סוגיה נאמר, אמר רבי יוסי, יהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום. איני והמאמר הקורא הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף, כי כאמרינן בפסוקי דזמרה. הגמרא כאן מחלקת בין הלל שבכל יום לבין זה של פסוקי דזמרה. ואם ניקח מפסוקי דזמרה, יש עונה מחלוקת בראשונים, מה בדיוק הכוונה לפסוקי דזמרה, עם כל המזמורים שאנחנו אומרים או אחדים מהם. אבל נדמה לי שאפשר להדגיש בהקשר הזה את מה שהגמרא בברכות מדברת על אמר רבי אלעזר, אמר רבי אבינה, כל האומר תהילה לדוד בכל יום שלוש פעמים מבטח לו שהוא בן העולם הבא. מי תמה אילה ממשום דעתיה באלף בית נימה אשרת ממדלת דעתיה בתמניה אפין, אלא משום דעית בפותח את ידיך וכו', אלא משום דעית בתרפי. אומרת הגמרא שיש פה שני דברים באותו מזמור תהילה לדוד שאומרים בכל יום, א' דעתיה באלף בית, שהוא מגיע באלף בית, ובית שהוא מדבר על נותן חיים, נותן לחם לכל בשר, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. ואחת השאלות הגדולות, האם הנס הגדול זה אותה יציאה וחריגה מגדר הטבע,
אותה פריצה של גדרי הטבע, אותה ישועה של כהרף עין, או שמא הנס היותר גדול זה אותו פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אותה תהילה לדוד שמתחילה באלף בית, דיינו לפי הסדר מאלף ועטף, שמקיפה את כל מערכות החיים. והפרשה שקראנו בשבת האחרונה, אותם פסוקים שמדברים על אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ לבולה ועץ השדה ייתן פריו והשיג לכם דיש את בציר ובציר השיג את זרה ואכלתם לחמכם לשובע ושבתם לבטח בארצכם, מדובר כאן בסך הכל על שגרת חיים ועל הטבע ש מסתדר בתוך המציאות, שום דבר חריג, אבל היום יום יהיה כל כך מסודר, כל כך מאורגן, כל כך בריא, כל כך רגיל. ואני מרגיש שבחלק אנחנו מציינים הרבה פעמים את רגעי השיא האלה, את יום העצמאות ואת יום ירושלים, בהצלה מעבדות לחירות, ממוות לחיים ועוד. אבל להודות על השגרה, על היום-יום, על זה שעם ישראל מתנהל בארצו, עם כל הקשיים ועם כל התסבוכות, אבל עדיין שגרת חיים קיימת כאן, שגרת חיים מאוד מאוד בריאה, מאוד מאוד טובה. ועל כך גם כן צריך להודות. באותם פסוקי דזמרה, באותו הלל שבכל יום. אז כמובן תמיד צריך להסתכל בשני המבטים, גם אותו הלל מיוחד, גם לציין אותם רגעים שבהם הייתה אותה פריצה, אותו חידוש, אותה הצלה, אותה גאולה, אותו רגע שמביא את השינוי המשמעותי. זה צעד אחד, ועל כך אנחנו מודים גם ביום הזה. אבל אני חושב שחשוב שניתן דעתנו לא רק על אותם רגעים מיוחדים, אלא גם על השעות הקטנות, על כל רגע ורגע, ועל אותו פסוק של עוד ישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים, ואיש איש משענתו בידו מרוב ימים. וכשרואים את התופעה הזאת של זקנים וזקנות שיושבות בשערי ירושלים וילדים משחקים ברחובותיה של ירושלים וכל שגרת החיים בירושלים ובארץ ישראל כולה, גם על כך צריך להודות. וגם על כך יש לומר יהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום. רבי שלמה הלוי בפיוט המיוחד שלו לאחד הדודים שאנחנו שרים כל ליל שבת מדבר על מקדש מלך עיר מלוכה, קום יצאי מתוך ההפכה רב לך שבת בעמק הבכה והוא יחמור עלייך חמלה. אז ברוך השם מיני אותם ימים שהוא ראה את ירושלים יושבת בעמק הבכה, נשתנו הדברים לבלי הכר, והיום ירושלים כבר לא עמק הבכה והיא לא יושבת בתוך ההפכה. אבל בכל זאת אנחנו שואפים ומבקשים את מקדש מלך עיר מלוכה. מקדש מלך ירושלים היא מקום משכן השם, מקדשו של מלך עליון, אבל בד בבד היא גם עיר מלוכה. היא עיר שבה יש המלכות האנושית, שבה אותו מלך של ושפטנו מלכנו ונלחם מלחמותינו, מלך שמנהל את המדינה, של מדינה שמתנהלת במערכות משפט ומערכות חינוך ומערכות כלכלה ותרבות וכל מה שמדינה גם זו המודרנית צריכה כדי להתנהל. גם מקדש מלך, גם עיר מלוכה. אבל ירושלים יש בה מבט מיוחד. כדי שהיא תהיה מקדשו של מלך צריך שעמו של המלך יחיה בתוכה. אין מלך בלא עם. תנאי למקדש מלך שהיא תהיה עיר מלוכה. אבל לא רק בכיוון הזה, שכדי שתהיה מקדש מלך צריך שהיא תהיה עיר מלוכה. גם עיר המלוכה של ירושלים היא שונה מסתם עוד עיר מלוכה. כיוון שעיר מלוכה של ירושלים היא עיר שאמורה לבטא בעצם את המלכות, מלכות הדערה, אותה מלכות של התנהלות ארצית וגילה. אבל בתוך אותה מלכות ארצית וגילה, בתוך אותה שאיפה להתנהלות מדינית ועל כל מה שמתלווה לזה בדרכי בני אדם על פי הכללים הרגילים של בני אדם, אבל המלכות הזאת שואפת להיות גם זאת שחסה תחת מלכות שמיים, כפי שהתורה מדברת, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד יראת השם כל הימים. מלכות ארצית צריכה לחסות בצילה של מלכות שמיים. ולכן כשאנחנו מדברים על ירושלים כמקדש מלך עיר מלוכה, אז מקדש מלך זקוק לעיר מלוכה, אבל גם עיר מלוכה זקוקה למקדש מלך. גם עיר מלוכה זקוקה לאותה זיקה למלכות שמיים. ואכן כך אומרת הגמרא בבבא קמא דף צד זין, אומרת הגמרא שם, תנו רבנן, איזהו מטבע של ירושלים, דוד ושלמה מצד אחד וירושלים עיר הקודש מצד שני. מצד אחר, פירושו של דבר ששני הצדדים האלה של ירושלים, הצד של המקדש והצד של המלכות, שניהם שני צדדים של אותו מטבע, שניהם צריכים חיבור זה לזה, שניהם מותנים זה בזה, שניהם זקוקים זה לזה, שניהם משלימים זה את זה. ומתוך כך, כיוון שזהו היסוד של חיבור שני היסודות האלה, שני העקרונות האלה לירושלים, אף שלכאורה במבט ראשון נראה שכולנו שואפים שמקדש המלך ישוב אל עיר המלוכה, אבל דומה שיש צעד אחד שנתון בידינו יותר, עניינו של המקדש פחות נתון בידינו בימים אלה. אפשר לדרוש, אפשר לבקש, אפשר להתפלל עליו, אבל יש דברים שקשורים בעיר המלוכה שאלה כבר או עדיין בוודאי ובוודאי נמצאים בידינו, ביכולתנו לפעול, ביכולתנו לעשות כדי לקרב את היותה של ירושלים עיר מלוכה במובן שדיברנו עליו, במובן שעיר מלוכה שיונקת ממלכות שמיים שמוכנה להתחבר גם לעולמות של מקדש. ירושלים שרוצה לשאוף להשראת השכינה בתוכה, והתביעה מאיתנו היא תביעה כפולה. תביעה אחת היא קודם כל ההתנהלות הארצית, ההתנהלות הרגילה של ירושלים. כיצד ירושלים, כיצד מדינה צריכה להתנהל, כיצד היא צריכה להיות מסודרת ומורגנת, מה הם אדניה שעליהם היא מושתתת. וכאן בנקודה הזאת התשתית צריכה להיות של וירסיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים. תשתית של צדק ומשפט, תשתית של חסד ורחמים, תשתית של התנהלות של מדינה שבה ערכי הצדק והיושר, ההגינות והחמלה והסולידריות של אומה, של עם שיושב בה, עם הדאגה לחלש ועם הדאגה לנצח ועם הדאגה ליושר ולצדק, שבה לא יעשקו דלים ולא ירצצו אביונים. זהו צד אחד. ומצד שני, ירושלים צריכה לחרות על דגלה, לשאת בגאון, לממש את רצון השם, להתנהל על פי רצון השם, להתחבר לעולמות של הנהגה רוחנית. בהמשך לאותו פסוק בהושע, שוירסיך לי בצדק ומשפט וחסד ורחמים, וירסיך לי באמונה וידעת את השם. ירושלים של אמונה, ירושלים של ידיעת השם, ירושלים של תורה, ירושלים של הנהגה רוחנית משמעותית. והפן הזה של ירושלים, הפן הרוחני הזה של ירושלים, נתגלה לעין כל, ניצוצות שלו, ניצנים שלו, פצפצו באותם ימים לפני 51 שנה. אותה התעוררות רוחנית שגם הזכרתי אותה ביום העצמאות, אותה התעוררות שהביאה גם אנשים שהם רחוקים לגמרי, גם אנשים שהם רחוקים מעולמה של תורה, מעולמם של מצוות, גם אנשים כאלה התעוררו ומשהו נדלק בלבבות האלה, באותם לבבות שלעיתים נראים כלבבות אבן, הפכו באותם רגעים לבבות של בשר שחי ומרגיש ושואף. ירושלים שלאורך דורות היוותה, ואני חושב שגם היום היא עדיין מהווה במובן מסוים, מטרופולין של המרכז הרוחני של העולם, ולאו דווקא לעם ישראל אלא לאומות כולם, ובשגרת היומיום לפעמים אנחנו שוקעים ושוכחים את המבט הזה על ירושלים. והדברים האלה קשורים לא רק למבט על ירושלים אלא למבט על החיים שלנו כולם. החברה שבה אנחנו חיים, ואני לא מתכוון רק לחברה החילונית אבל גם בחברה שלנו הדתית-לאומית, ודיברנו על זה הבוקר קצת סביב שאלה שעלתה בקידוש עם הקבוצה שישבתי איתה הבוקר, על כך שהשאלה שלנו אצלנו, כשאנחנו מדברים על חברה של ציונות דתית וחברה של מחברת את העולמות הרוחניים עם העולמות הארציים, עם כל העולם שסובב אותנו, ואנחנו מחפשים איזשהו שילוב בין עולמות, השאלה מהי הנקודה המרכזית, מהו העולם הדומיננטי שבו אנחנו חיים, ועד כמה אנחנו משלבים באמת את שני העולמות ורוצים באמת להכניס גם את הקודש לתוך העולם. וזו הנקודה שירושלים אמורה לעורר בתוכנו שלא מדובר רק בעוד עיר, עוד עיר שיש בה מוסדות שלטון ומוסדות מדינה. זו עיר שהיא מקדש מלך, עיר מלוכה. במקדש מלך צריך לזכור שלא הרי ירושלים כהרי לונדון או כהרי פריז, כהרי ניו יורק, וגם לא כירושלים, כאפילו כערי ארץ ישראל כולם. ירושלים היא עיר הקודש. ירושלים עם כל הארץ כולה היא הקרשים והיריות. הרי ירושלים היא אהרון, היא מסע בני קהת, בכתף יישאו, באותה עדינות, באותה רגישות. ומתוך אותה רגישות להאיר את נקודות הקודש שבירושלים, ולהאיר אותן נקודות קודש שיש בכל אחד ואחד מישראל, כדי להציף אותן, כדי שהן תהיינה בוהקות, כדי שהן תהיינה מובילות בסדרי החיים שלנו ובסדרי החיים של החברה. ועל כך אנחנו צריכים ויכולים להשקיע מאמצים יותר גדולים, כדי שהמימד הרוחני הזה, הפאנר של הקדושה שבירושלים, יבוא לידי ביטוי קודם כל אצלנו ביומיום שלנו, ואחר כך גם בהשפעה הסביבתית על החברה שמסביב, ביכולת שלנו להאיר מן הנקודה הזאת, מן הקדושה שבירושלים, על עם ישראל כולו. ירושלים יכולה להיות מופת, ודאי בראייה הידית של חז"ל, של חיים בהרמוניה, של חיים בשלמות. זו ירושלים שלא נתחלקה לשבטים, זו ירושלים שכל אחד ואחד יש לו חלק בה, גם בארציות שבה, גם ברוחניות שבה, ביכולת לחבר את העולמות האלה. ומתוך כך, אם ירושלים תהיה אכן עיר מלוכה, עיר מלוכה של מלכות בית דוד, עיר מלוכה של מושל באדם צדיק, מושל ביראת אלוקים, אזי תוכל ירושלים הזאת גם להיות הבסיס, התשתית, לאותו מקדש מלך. כי ברגע שיש עם שמבקש את מלכות שמיים, והעיר מלוכה היא עיר מלכות שמיים, אז אנחנו בזה משתיתים ובונים את התשתית, בונים את המסד שעליו ייבנה מקדש המלך. קראנו השבת בפרשה וסיימנו את חומש ויקרא. כפי שכולנו יודעים, חומש ויקרא מסתיים פעמיים, גם בסוף פרק ו', גם בסוף פרק ז', שני פסוקי סיום. אני רוצה לרגע לעמוד על משמעותו של פרק ז', שהוא חלק מספר ויקרא, ובמידה מסוימת גם נמצא מבחוץ. ונדמה לי שמה שמאפיין את הפרק הזה, יש בתורה בעצם ממעמד הר סיני, מפרשת יתרו ועד סוף פרק ו', מצויות בעצם, אם נרצה, ברית סיני על כל מרכיביה, כשבעצם המרכיבים המרכזיים שבהם אלה החוקים והמשפטים והתורות. מערכת של חוקים, מערכת של משפטים ומערכת של תורות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, והם חלק מן הברית. ואם בחוקותיי תלכו, ואם חלילה לא, זאת דרכה של ברית. אבל בצד הברית הזאת, ככה מסתתר לו או מבצבץ לו, יכול להיות שדווקא שהוא בסוף, והוא אפילו איתו מחזקים את החומש, אז דווקא זה מבליט אותו יותר. יש פרק שבסופו הוא מוגדר כאלה המצוות, ולא ניכנס עכשיו להבדל בין חוקים, משפטים ותורות לבין מצוות, אבל נדגיש רק נקודה אחת שבולטת בפרק הזה. הפרק הזה הוא הפרק שבו, אם נרצה, המוקד הוא לא באותן פקודות שבאות מלמעלה, חוקים ומשפטים ותורות, אלא באותם דברים שמבצבצים מלמטה, של אדם שקם בבוקר ואומר ערכי עליי, של אדם שקם בבוקר ואומר איש כי יקדיש את ביתו קודש. ואם אדם בא ומקדיש בהמה, אם מקריבים ממנה, לא מקריבים אותה, ראויה לקורבן, לא ראויה לקורבן. הדבר הזה של אותו חלק בעבודת השם, אותו חלק בחיבור שלנו לעולמות הרוח, שהוא בא פרי היוזמה של האדם מלמטה, גם הוא הופך להיות חלק של תורה. גם הוא בעצם מבצבץ כאן. ובמידה רבה גם הוא חלק מאותה ברית. ובסופו של אותו פרק, משהו שהוא לא לגמרי יוזמת האדם, אבל עדיין הוא צריך את מעשה האדם. וכל מעשר הארץ, מזרע הארץ, מפרי העץ לאדוני הוא קודש לאדוני. ואם גאול יגאל איש ממעשו חמשיתו יוסף עליו. וכל מעשר בקר וצון גם כן קשור לזה, מעשר דגן ומעשר בקר וצון, שני המעשרות האלה. מעשר בקר וצון מוכר לנו, אבל מעשר דגן שמדובר כאן הוא כמובן על פי מסורת חז"ל, מדובר במעשר שני. ושני המעשרות האלו שהאדם מפריש אינם מעשרות של נתינה, אלא מעשרות שבהם אדם לוקח את ברכת שדהו או את ברכת דירו, את הברכה שהוא זכה לה הן בצומח והן בבעלי החיים, הוא מעלה אותה לאכול אותה לפני השם בירושלים בקדושה ובטהרה. זו ירושלים של מכון השכינה, מרכז השכינה, מרכז הרוחניות שבעולם, ואדם נדרש לקחת את מאכלו ולעלות אותו לירושלים ולאכול אותו בקדושה ובטהרה שם לפני השם. כי זו ירושלים, ירושלים שבעצם מחברת את אותה עיר מלוכה פשוטה, עיר מלוכה ארצית, אבל עיר מלוכה שמחוברת עם עולמות של רוח, שמחוברת עם עולמות של שכינה. וכך האדם מחבר את חייו הפרטיים האישיים, את מעשר דגנו ומעשר בהמתו, מעלה אותו לירושלים ומקריב אותו ואוכל אותו בירושלים ואוכל אותו לפני השם. אבל גם לא רק במישור הפרטי האישי, אלא גם במישור הלאומי, כל מוסדות השלטון של ירושלים, כל מה שקשור, כל הארציות של ירושלים מתעלה ומתקדשת ונוסקת אל עולמות, אל חיבור של עיר מלוכה, עיר של מלכות שמיים. ומתוך כך כולנו מתפללים שנזכה לראות גם את מקדש מלך שנסוך על עיר מלוכה. וכבר אמרנו קום יצאים מתוך ההפכה, כבר ברוך השם זכינו שאנחנו לא נמצאים בתוך ההפכה, אבל כולנו מתפללים שתחילתו של אותו הבית באותו פיוט נפלא של מקדש מלך עיר מלוכה, שתיקון ירושלים ויקון כעיר מלוכה, כעיר מלכות שמדגישה את עולמות הרוח שבה, ובצידם גם את מקדש המלך שיבנה בתוכה, שכולנו נזכה לעלות לראות ולהראות את פני